טוב, אנחנו בפרק ג', בסדר? בואו נקרא, ננסה ככה לראות את המבנה, קודם כל, לבונן מה מתרחש, ומשם נתקדם. אני הגבר, והזכרנו שזה כמובן הפרק הראשון שאנחנו נפגשים איתו בכתיבה המאוחרת, כן, בהיכה אחרי שריפת המגילה, שבעצם הוא כבר בא מכיוון שם, הוא שונה, רואים מאוד גם במבנה שלו, כן, בבנייה של הפרק, אמרנו שזה שלוש הפרקים כדי, כנגד שלושת הפרקים האחרים, וגם מאוד מאוד בולט בנקודת המוצא של הכותב, נכתב מתוך גוף ראשון, אני הגבר ראה עוני בשבט עברתו, אותי נהג ויולה חושך ולא אור, אך בי אשוב יהפוך ידו כל היום, בילה בשרי ואורי שיבר עצמותיי, בנה עליי ויקף ראש ותלאה, במחשקים מושיבני כמתי עולם, גדר בעדי ולא יצא, הכביד לחושתי, גם כי אזעק ואשבע, סתם תפילתי, גדר דרכי וגזית, נתיבותיי איבה, דוב עורב הוא לי, אריב המסתרים, דרכי סורר, ויפשכני, סמני שומם, דרך קשתו, וציבני כמטרה לחץ, הביא בחיליותיי בני השפטו, הייתי שחוק לכל עמי, נגינתם כל היום, הסביעני במרורים, הרבני לענה, ויגרס בחצת שיני, הכפישני באפר, ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה, ואומר, עבד נצחי ותוכלתי מהשם. אז אולי אני עוצר כאן כביטוי לתיחום של פסקה הראשונה, שבה הנביא מדבר בגוף ראשון ומתאר את האיסורים שלו. את האיסורים שלו אל מול מי? אל מול מי? אל מול הקדוש ברוך הוא, נכון? שבט עברתו, כן, עברה שמידת הדין, אני רואה שבט עברתו של הקדוש ברוך הוא. הוא מנהג אותי בחושך, הוא שיבר עצמותיי, הוא שיב אותי במחשכים, הוא דוב עורב, הוא בבחינת, כן, הוא כביכול כמו אויב שלי, דרך קשתו. ביטויים מאוד מאוד דומים, נכון, היה לנו דרך קשתו בפרק ב', נכון, דרך קשתו כאויב. וציווני כמטרה לחץ, הייתי שחוק לכל האמין, נגנתם כל היום, אבל זה הוא עשה את זה, כן, הסביע אני במרורים, הכל, כן, הכל מלא ברירות, אין לי שלום, אין לי טובה, ואומר, אבל נצחי ותוכלתי מהשם. וזה ייאוש מהקשר איתו. מי מדבר פה? זאת אומרת, מי זה אני? על מה הוא מדבר? יש פה זה, מצד אחד, כאילו הנביא מדבר בלשון, בתור עצמו. אבל מה זה? פתאום עכשיו תיאור של מה שהנביא עבר, או שזה תיאור של מה שעם ישראל עבר. קשה מאוד להבחין, נכון? מצד אחד, יש פה תיאורים שמאוד דומים, כן? דוב והרים, דרך קשו כאויב, דרכי סורר, כמו דרכי ציון אבלות. אז יש פה ביטויים ומאוד מאוד מזכירים את מה שנראה בפרקים הקודמים, אבל מצד שני, זה קשה מאוד לא לראות שאלה תיאורים שגם מבטאים את מה שבאמת ירמיהו עבר בעצמו. כל הביטויים האלו הם גם מבטאים את מה שירמיהו עבר בעצמו. אולי הכי בולט, סמני כמטרה לחץ. אי אפשר לא לראות שזה מרמז לחצר המטרה. זאת אומרת, הייתי שחוק לכל עמי. הייתי שחוק לכל עמי. זה ירמיהו מול עם ישראל. לא עם ישראל. היה שחוק לכל עמו. נכון? זאת אומרת, לכאורה, כן, מרים מדבר על עצמו. אז אם מרים מדבר על עצמו, אז מה זה קשור לכאן? ירמיהו מדבר מול עצמו, היסורו של ירמיהו זה מול עם ישראל. זה לא החורבן בית המקדש מול הגויים. מה הקשר פה לכל העניין? אז זה חלק ראשון, עם שאלה גדולה. צד אחד תיאורים שמאוד דומים גם ליסורים של עם ישראל, אבל זה סיפור אחר לגמרי. בסדר? אז זה עד פסוק י"ח. פסוק י"ט: זכור עוני ומרודי לענב הראש, זכור תזכור ותשוח עלי נפשי, זאת אשיב לליבי על כן אוכיל. חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו, חדשים לבקרים רבה אמונתך. חלקי השם אמרה נפשי, על כן אוכיל לו. טוב השם לקוביו לנפש תדרשם, טוב יכיל ודומם לתשועת השם. טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו, יושב בדד וידום כי נטל עליו. ניתן בעבר פיום, אולי יש תקווה, ניתן למכה ולכי, נסבע בחרפה. כי לא יזנח לעולם השם, כי אם הוגה וריחם כרוב חסדיו, כי לא ינע מליבו ויגיע פני איש, לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ, להטות משפט גבר נגד פני עליון, לעוות אדם בריבו, השם לא ראה. מזה אמר בתי, השם לא ציווה, מפי עליון לא תצא הרעות והטובות. מה יתעונן אדם חי? גבר על חטאי. אז פה אנחנו מתחמים את הפסקה השנייה. ופה יש כבר איזה גוון אחר. פה ירמיהו כבר לא מתאר את היסורים שהוא עבר, אלא יש פה איזה ברור אמוני מאוד מאוד עמוק. על חסדי השם כי לא תמנו. יש פה, זה מתחיל איזה ברור לעצמי. זכור, זאת אשיב לליבי על כן אוכיל. איך אני ככה, אני עכשיו מתמלא מחדש באמונה וביטחון בהשם ובטובו ובחסדו. אני מזכיר לעצמי שהקדוש ברוך הוא לא מחפש, לא ינע מליבו ויגיע בני איש לדכא תחת רגליו כל אסיר ארץ. הקדוש ברוך הוא מקור הטוב ורחמה וכל מעשה, ולא יזנח לעולם השם. אז יש פה איזה ברור מאוד מאוד עמוק. טוב לגבר כי יישא עוד בנעוריו, יושב בדד וידום. יש פה איזו עבודה שצריך להבין אותה, כן? מה העבודה שפה צריך לעשות? למה צריך, למה יש פה את השתיקה הזאת? למה ייתן באפר פיו? אבל יש פה איזה, רואים, מאוד מאוד בולט שעברנו פאזה, כן? מתיאור של האיסורים הקשים לבירור אמוני, מפי עליונות הצער הרעות והטוב. הקדוש ברוך הכל הוא מקור הטוב. גם הרע כאן המקור הטוב. מה יתעונן אדם חי גבר על חטאיו? זה מקור הטוב, אז אולי אני צריך להתבונן בעצמי. טוב, כל זה חטיבה בפני עצמה. הנביא עושה פה איזה חשבון, כן, חשבון, אבל שוב, קשור לכאורה לכל המבט של עצמו. מפסוק מ"א, אז הוא עובר ללשון רבים. ניסה לבבינו אל כפיים מאל בשמיים. נחנו, פשענו, מרינו, אתה לא סלחת. סקות באף עתיר דפנו, הרגת, לא חמלת. סקות וענן לך מעבור תפילה. שחי ומאוס תשימנו בקרב העמים. פצו עלינו פיהם כל אויבינו. פחד ופחד היה לנו עשת בשעבר. פלגי מים תרד עיני על שבב בת עמי. עיני נגרע ולא תדמה, מי נפוגו. עד ישקיף ויראה השם משמיים. עיני עוללה לנפשי מכל בנות ירי. הפסוקים הללו, הכל הולך פה לפי אותיות, כן? אז מהאות נון, מפסוק מ"א עד נון א', כן? 10 פסוקים שבהם הנביא עובר ללשון רבים, ואנחנו חטאנו ופשענו, מין ברור כזה עכשיו יותר של תשובה, או של רצון לתשובה, ועדיין יש פה תיאום מאוד גדול של החסימה האלוקית, הוא חוסם אותנו, סקוטה בענן. יש פה, כן, איזה חסימה אלוקית כזאת, בכי גדול, אבל עדיין איזה תקווה, עד ישקיף ויראה השם משמיים. מפסוק נון א', לא, סליחה, מצדיק, מפסוק נון ב', אנחנו חוזרים שוב ללשון היחידית. שוב הנביא מדבר בלשון יחיד, ושוב מתאר את הצרות שלו. סוד צדוני כציפור, אויבי חינם, צמתו בבור חיי וידעו אבן בי, צפו מים על ראשי, אמרתי נגזרתי, קראתי שמך השם מבור תחתיות, קולי שמעת, אל תעלם אוזניך לרווחתי לשרתי, קרבת ביום אקראיך, אמרת אל תירא, רבת השם מבי נפשי, גאלת חיי, ראית השם עבדתי, שפת משפטי, ראית כל נקמתם, כל מחשבותם לי, שמעת חרפתם השם, כל מחשבותם עליי, שפתי קמי והגיוני עליי כל היום, שבטם וקימתם הביט, אני מנגינתם, תשיב להם גמול השם כמעשה ידיהם, תיתן להם מגינת לב, תעלתך להם, תרדוף באב ותשמידם מתחת שמי השם. אז פה, שוב, הנביא חוזר לעצמו, גם פה מאוד לא מסובך לראות הדים מאוד מאוד בולטים, שמכיר את ירמיהו, כן, צדון כציפור, צמתו בבור חיי, מטביעים אותו בבור, הוא כמעט טובע שם, צפו מים על ראשי, זה הכל תיאור של מה שירמיהו עבר. כן, אז יש פה בכלל, גם לפני כך יש פה, עכשיו, הוא חוזר לעצמו אבל כן באופן קצת אחר מהתחלת הפרק. יש פה גם איזה גם בהקשר של עצמו, בהתחלה היה רק התיאור של האיסורים, ועכשיו יש פה קריאה בשם השם או תפילה, יש פה קרבה, קרבת ביום אקראיך, כן? זאת אומרת, יש פה כבר משהו שונה קצת, וגם הוא מפנה כלפי האויבים, כלפי המצרים לו, הוא מצד אחד אומר שפט את המשפטים וגם תשפוט אותם ותשיב להם גמול כמעשה ידיהם, כן? אז זה חלק, אבל אני רואה זה כחטיבה, כי זה בסוף עוד פעם זה חוזר לפרט, חוזר לנביא כפרט, אבל כן בנימה קצת אחרת, כאילו מצד אחד חוזר אולי לביטויים אפילו יותר קשים של איסורים, של כמעט מוות, אבל בסוף איזה קריאה בכל השם, משפט גם לו וגם לאויביו. בסדר? ככה מסתיים הפרק. אז יש לנו פה בעצם פרק מאוד מעניין, מאוד ככה, גם צריך עיון גדול במבנה שלו, נכון? מתחיל בפרט, עובר אחר כך לאיזה חשבון נפש, לאחר מכן עובר לכלל, לאחר מכן חוזר לפרט, ממקום של תפילה, ממקום של ציפייה למשפט השם. טוב, אז ברור גדול ונוקב. אבל באמת, קודם נתחיל מהשאלה, שאלה ראשונה. מה היחס פה בין הנביא לבין, שהנביא עובר כפרט, שעם ישראל עובר. אז רש"י אומר כך, אני הגבר ראה עוני, היה מתעניין ירמיה לומר, אני הגבר ראה עוני אשר ראה עוני מכל הנביאים שנתנבאו על חורבן הבית. אני, אומר, כביכול, ירמיה מדבר על עצמו, אבל הוא אומר, אני ראיתי יותר איסורים, יותר חזונות קשים, יותר מכל הנביאים האחרים. אז יש פה כאילו כן, אני, אבל אני בתור זה שרואה, לכאורה, את מה שעם ישראל עובר. באבן עזרא כתוב כך, אמרו קדמוננו, כי זאת המגילה ירמיהו כתבה, אם כן יהוה אומר אני הגבר. או יאמר כל אחד מישראל. אבן עזרא פה מציע שתי אפשרויות. או שזה באמת ירמיהו, הוא אומר, הוא מתאר, והוא מתאר את מה שהוא עבר. או יאמר כל אחד מישראל, אני הגבר. זאת אומרת, זה כתוב בלשון אני, כדי שכל אחד יאמר, ייכנס לתוך הנעליים האלה. כך. ובסוף נראה שכל הפירושים פה הם מתלכדים יחד. זאת אומרת, יש פה דבר מאוד מופלא בפרק הזה. מתברר לירמיהו שהרבה מהדברים שעם ישראל עובר מול האויבים בצורה גלויה, אבל בעומק מול הקדוש ברוך הוא, כמו שראינו בפרק ב', דוב עורב ולי עריב במסתרים וכו'. זאת אומרת, בנגלה זה עמידה מול האויבים, בעומק זה ברור מול הקדוש ברוך הוא. כל פרק זה פרק מאוד מאוד קשה, נכון? פרק של התחה ושל קריאת הקדוש ברוך הוא ברובד אחר, אבל באותה נקודת עבודה גם ירמיהו נמצא בקשיים העצומים שלו אל מול מסע החיים שלו מול עם ישראל. עם ישראל ממש ניצב כאויב מול ירמיהו בחלקים גדולים שלו, ומציב אותו במצבי חיים נוראים ועצום. ובסופו של דבר עבודת הנפש ועבודת הבירור הפנימי שירמיהו עושה לעצמו, הוא מבין בסוף שזה זה המתנה שיכולה להיות לעם ישראל. איך ירמיהו בעצם עושה עבודה פנימית בתוכו, כן? לגדול מהמצב הקשה והנוראי שבו הוא היה, ולעבור פאזה ביחס למצב שבו הוא היה. וירמיהו מבין שכל זה, זה משהו, זה שליחות אלוקית, שמה שאדם עובר בתוכו, או מה שאני עובר בתוכי בתור הנביא, זה לא מנותק. אני עובר תהליכים שעם ישראל צריך לעבור. וכשאני גודל ואני לומד לצמוח בתוך התהליכים שלי, אז אני אלמד את עם ישראל בצורה חיה, כן, ממש בצורה כאש בעצמותיי. אני אלמד את עם ישראל את התורה הזאת, איך צומחים מתוך ברור כל כך השם, ואיך מגיעים למקום אחר, מקום הרבה יותר של תקווה, מקום הרבה יותר של למדה חדשה לגמרי. בהיבט הזה, באמת הפרק הזה הוא מהווה איזה ליבה לכל כל הפרקים האחרים, מבטאים את השברים השונים, כן? הפרק הזה מבטא את הבירור הפנימי, כן? לכן הוא ממוקם פה, ונראה גם למה הוא ממוקם לפני, בדיוק בין המקום הזה שרואה את הקדוש ברוך הוא כאויב, לבין הפרק הבא, שכבר ישים את הדגש מה אנחנו צריכים לתקן. צריך לעבור פה באמצע הזה בירור פנימי, להעביר אותנו פאזה, ממדרגה למדרגה. והבירור הפנימי הזה, בצורה מאוד מופלאה, ירמיהו בעצם עובר על עצמו, ומתוך כך מבין שזה הבירור שעם ישראל צריך לעבור. יש פה ממש זהות, כן, בין הצדיק של הדור הזה לבין מה שהדור צריך לעבור כן, ברובד הכללי. רוצה להגיד עוד משהו, שכחתי, אבל לא משנה. אז במבט הזה, כדי להבין את המבט הזה, אז בעצם מה שאנחנו נראה, ננסה קודם כל ללכת עכשיו קצת לפרקים של ירמיהו, וקודם כל נראה בצורה מאוד מאוד חזקה שכל מה שמתואר פה בפרק זה באמת מה שירמיהו בעצמו עבר, גם בצורה הממשית, אבל בעיקר בעמדה הנפשית, איך הוא מרגיש, מה הוא עובר במסע החיים, כן, אחד הימים שעבר, כן, מסע חיים מופלא ונוראי. וירמיהו לא חוסך, גם בירמיהו הוא לא חוסך מאיתנו גם את העולם שלו, את עולם הנפש שלו. הוא לא רק מתאר את הנבואות שהוא אומר לעם ישראל, הוא מתאר הרבה מאוד מה הוא עובר בתוך המסע הזה. וכן, מה שרציתי להגיד קודם זה שבעצם את הבירור הנוקב הזה שאנחנו פה עוסקים בו, אליו ירמיהו מגיע מתי? לפי מה שלמדנו, אל הבירור הזה, את הפרק הזה הוסיף ירמיהו אחרי השריפה של המגילה. זאת אומרת, רק אחרי השריפה של המגילה, משהו בכל העמדה הנפשית, בכל הבירור של ירמיהו על חייו ועל מסע חייו, משתנה, מתעלה, עובר איזה פאזה ממדרגה למדרגה, ומשם הוא כותב את הפרק הזה, שהוא בעצם כבר, כן, גם אותו מעלה למקום אחר, ומעניק לעם ישראל גם אפשרות לברר באופן אחר את מה שהוא. יש קשר מהותי בין הנביא לבין הדור שהוא נמצא. זה ודאי. הקדוש ברוך הוא שהצדיקים מועטים, עמד ושתיים בכל דור ודור. וגם במה שהנביא עובר במהלך החיים שלו, זה ברור שמה שמשה עובר במהלך החיים שלו, והיציאה לאחיו, והקעת המצרים, זה הכל בונה את משה להיות מי שהוא בתור צדיק הדור. כאן באמת שדבר מופלא, אין לנו הרבה דוגמאות כאלו של עבודה פנימית. כשנביא מכניס אותנו לעבודה פנימית, היינו אמורים לעצור פה בעצם, ולהגיד, טוב, לא בשבילנו, אבל כיוון שנכתב בשבילנו, אז כנראה שכן, במדרגתנו הקטנה, אפשר ללמוד כאן. טוב, בסדר? אבן עזר אומר שני רבדים, הוא אומר, קודם כל כן, ירמיהו כותב את זה על עצמו. ועוד עמוק יותר, או נוסף, אומר אבן עזרא, כל אחד צריך להגיד את הפרק הזה בשון אני, לחוות את הדברים. זאת אומרת, זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, מה שירמיהו... מה? זה אנחנו פה בנבואה לדורות. ודאי שמיהו כותב את זה ברובד ראשון, למי שהיה שם לדור, כן? ונזכור שאת הפרק הזה הוא כותב אחרי שנגזרה הגזרה. זאת אומרת, זה עיכול פנימי אדיר למי שהיה שם בדור. אבל ודאי ודאי כותב את זה אלינו. לכן אני פתאום שני שאני אמין, אני צריך לקרוא את זה ראשון, אני. זאת אומרת, מה שפה ירמיהו בירר בתוכו, הוא מרומם את דורו לכך, הוא מרומם אותנו לכך. כן? כדי שנוכל להמשיך בבירור, אחר כך להגיע לפרק ד' ולהמשך הבירור. אז בואו, פשוט בגלל שזה המון המון, כאילו היה צריך ללמוד כל ירמיהו, כן? ואז נעבור לפרק ג' ואז להמשיך. אבל לא נעשה זה, אז אנחנו נראה ככה בדילוגים, דרך הדפים, קצת על הנקודות, כן, במסע של ירמיהו. טוב, אז ירמיהו בפרק א' כבר יש קריאת כיוון למסע החיים שלו. דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין, אשר היה דבר השם אליו בימי יאשיהו בן אמון מלך יהודה ב-13 שנה למולכו, והיא בימי יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה עד תום ה-12 שנה לצדקיהו בן יאשיהו מלך יהודה עד גלות ירושלים בחודש החמישי. אלה המלכים המרכזיים שבהם ניבא ירמיהו. יש חוניה שלושה חודשים באמצע, אבל המלכים המרכזיים יאשיהו, יהויקים וצדקיהו. ויהי דבר השם אליי לאמור, בטרם אצורך בבית מדעתיך, ובטרם תצא מרחם הקדשתיך, נביא לגויים את עתיך. אתה נשמה כזאת שהוקדשה, הוקדשה למשימתה מרחם, כן, מתרום לידתך. ואומר, השם אלוקים, הנה לא ידעתי דבר, כי נער אנוכי. ויאמר השם אליי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר יש לך תלך, ואת כל אשר אצווך תדבר. אל תירא מפניהם, כי איתך אני להצילך נאום השם. וישלח השם את ידו ויגע על פי ויאמר השם אליי, הנה נתתי דבריי בפיך, והפקדתיך היום הזה על הגויים ועל הממלכות, לנטוש ולנטוץ ולהעביד ולהרוס, לבדות ולנטוח. יש פה אמירה כבר מראש, קודם כל ירמיהו הוא נער, אני לא יודע בדיוק את הגיל, ירמיהו הוא נער, והוא מוטלת עליו עכשיו משימה עצומה ונוראית, כן, בעלת משמעות עולמית. ומראש הקדוש ברוך הוא אומר, אל תירא מפניהם. אתה תעמוד מול אויבים, אתה תעמוד מול מצרים, יהיה לך הרבה ממה לפחד, אבל אל תירא, אני איתך. ויש פה שישה פעלים שמתארים את העבודה של ירמיהו, וזה מאוד מאוד בולט שהם לא שווים בכיוון שלהם, כן? ארבעה פעלים של הריסה, לנטוש ולנטוץ, להעביד ולהרוס. בסוף יש לבנות ולנטוע. וזה גם שאלה, האם היה לבנות ולנטוע? למה הכוונה לבנות ולנטוע? ירמיהו לכאורה, האם הוא זכה לבנות ולנטוע הזה? אבל כבר רואים שעיקר הכיוון, כן, עיקר המשימה תהיה משימה קשה, משימה של, איך אנחנו מוסר השבת, כן, שובר מעט לבנות, סותר מעט לבנות, כן. טוב, אז זה מגמת השליחות. ירמיהו נמצא מול עם ישראל כבר בסוף של הסוף, כן, מי שלמד הרבה נביאים שלפניו כבר זיהו את הסדקים הראשונים, אבל אנחנו נמצאים כבר בנקודות שבר מאוד מאוד קשות בכל היבט, גם בהיבט של עבודה זרה, של מול הקדוש ברוך הוא, וגם בהיבטים מוסריים בכל הגוונים, כן, בנהנתנות, עם שחיתות מוסרית, עם ניצול של החלשים בחברה, עם שקר ורמייה, עם כל הגוונים, עם העברת הבנים למולך. אחד הנבואות, ירמיהו הולך לגיא בן הינום, ושם הוא עומד מול התופעות הנוראיות של העברת ילדיהם למולך, ושם כן, כן, מציף את כל הזוהמות הכי קשות. אומר הנביא בפרק, ושימו דבר השם את יעקב וכל משפחו בית ישראל, כה אמר השם, מה מצאו אבותיכם בי עוול, כי רחקו מעליי, והלכו אחרי ההבל ויבל. כהנים לא אמרו היה השם, תופסי התורה לא ידעוני, הרועים פשעו בי, הנביאים נבעו בבעל, ואחרי לא יועילו הלכו. יש פה כן ניתוק גמור מכל המסורת ומכל מי שאמור להנחיל את המסורת, כן, הכהנים ותופסי התורה, הכל בשקר, נביאי השקר שהם אחד הביטויים הקשים בדור הזה, כן, להכוונה, כל המגמה, הכל הלכו אחרי העבר והיבלו. כי מעולם שברתי הולך, ניתקתי מוסרותייך, ותאמרי, לא אהבו, כי על כל גבעה גבוהה, ותחת כל עץ רענן, את צועה זונה. יש פה, כן, מלאות של, כן, על כל גבעה גבוהה, קצת כמו שדיברנו על האלפה בטא, כן, מציאות של מכף רגל ועד ראש, אין בה מתום. א' עד ת', בכל המרחב, מהגדולים ועד הקטנים, זה במרחב המרחב האנושי, וגם במרחב הגיאוגרפי, הכל מלא, אין פה איזה מקום נקי. והמימד שחוזר עליו שוב ושוב זה חוסר האטימות כלפי תשובה, חוסר הרצון בכלל. כן, יש שם תיאור בפרק ג', איך ראית מה קרה לאחותך, כן, לשומרון, ואת לא לומדת שום דבר, הכל בסדר, הכל מצוין, וגם בכל זאת לא שבה אליי בגוד אחותה יהודה בכל ליבה, כי אם בשקר, נאום השם. וזה אולי אפילו יותר חמור. לא רק שהיא לא שבה, היא לא שבה בליבה, אבל היא כן שבה בשקר. סוג של לעבוד על עצמנו, אם אתם זוכרים, ראינו בפרק למד זין, שהנביא שולח את מגילת איכה ביום צום במקדש, הם עושים עכשיו יום צום במקדש, איזה יפה, וביום הצום במקדש קוראים את המגילה, שורפים אותה ולא רוצים לשמוע את דבר השם. אז יש פה אולי הביטוי הכי חריף, לא רק שאין תשובה בלב, יש תשובת רמייה, כן, דור שעובד על עצמו, כן, הכל במין חיצוניות כזאת של עבודת השם בפנים, הכל רקוב, הכל בשקר. פרק ד', ירמיהו מתאר תיאורים רבים, פה אחד מהם, כן? הוא לא רק מתריע מפני החורבן, אלא הוא חווה את החורבן. מעי אוכילה, הקירות ליבי, הומה לי, ליבי לא אחריש, כי כל שופר שמעת נפשי, תרועת מלחמה, שבר על שבר נקרא, כי שודדה כל הארץ, פתאום שודדו אוהלי רגע יריותיי. עד מתי יראה נס, אשמע כל שופר? אני לא יכול כבר לשמוע את הקולות של השופרות המלחמה. אני כל הזמן מסתובב פה ואני רואה רק, אני רואה הרג, אני רואה שופרות של מלחמה. כי אביל עמי, אותי לא ידעו, בנים שחלים הם, אבל לא נבונים הם. חכמים הם עלי הרע, ולעיתיו לא ידעו. ראיתי את הארץ, והנה תוהו ובוהו, ואל השמיים, ואין אורם. אני לא רואה אור, נכון? איך אמר בפרק ג' אצלנו? במחשכים הושיבני, נכון? אני כל היום, אני הולך, אני רואה רק חושך. ראיתי הערים עיני רועשים וכל הגבעות התקלקלנו. ראיתי, כן, אותם ערים וגבעות שתיאר קודם, שאין הכל, אין כל מלא בזוהמה של עבודה זרה. ראיתי והנה אין האדם וכל עוף השמיים נדדו. ראיתי והנה הכרמל המדבר וכל ערב ניצו מפני השם, מפני חרון אפו. כל הדברים האלה ירמיהו רואה, ככה עובר ורואה, רואה את החורבן, והוא היחיד שרואה, כי כולם נמצאים בירושלים שוקקת חיים, והכרמל והמדבר, הכל בסדר, ורק הוא רואה אותם עולים באש. וכן, הזכרנו שהדבר החמור זה האטימות הרוחנית, בואו נראה את זה בפרק ז', רוב הפרקים פה זה כן לפי הסדר, זה לא בכל פרק כתוב לנו באיזה תקופה, אז הנבואות הללו הן מתחילות אצל יאשיהו, שיאשיהו בעצמו היה מלך צדיק, שניסה להילחם בעבודה זרה, אבל בתוך המציאות, על הערים והגבעות, הכל מלא בזוהמה גדולה ובהפקרות ובשחיתות, והמשך בימי יהויקים. כן, זה רוב הנבואות פה, הרוב פה זה לפי הסדר. פרק ז', כה אמר השם צבאות אלוקי ישראל, היטיבו דרככם ועלליכם, ושכנה אתכם במקום הזה. אל תפתחו לכם את דברי השקר לאמור, היכל השם, היכל השם המה. זה הדברים של הנביאים. הנביאים, במה הם מרגיעים אותם? מכוח מה הם מרגיעים אותם? יש בית מקדש, מה אתם דואגים? בית המקדש הופך להיות חלק מהבעיה. הוא הופך להיות חלק מהבעיה. הוא חלק ממה שמייצר את האטימות הרוחנית. מכיוון שיש בית מקדש, מה צריך לעזור בתשובה? מישהו יכול לעשות לנו מה שיש בית מקדש? אתה יכול להחריב את השכינה שלו, יחריב את הבית שלו? זה לא אפשרי. זה לא אפשרי. אנחנו יודעים היום, כן, יש ראשון, בית שני, אבל זה משהו שאמיתית, באמת הוא לא הגיוני. אין מצב כזה שקדוש ברוך הוא, כן, הגיע להשרות שכינתו, זה לא יכול לגמר דבר כזה, זה דבר נצחי. היכל השם, היכל השם נאמר, הכל בסדר. בית מקדש הוא לא רק הדבר המאוים פה, הוא חלק מהבעיה. היכל השם, היכל השם נאמר. כי אם הייתם ותיטיבו את דרככם את מעלליכם, אם עשו תעשו משפט, בין איש ובין רעהו, גר והיתום והאלמנה לא תעשוקו, ודם נקי אל תשפוכו במקום הזה, בתוך בית המקדש. זה חוויה שעוד 200 שנה קודם הרגו אותו, אבל כל השחיתות של הכהנים, של ההנהגה, זה בתוך הקודש, בתוך המקדש. ואחרי אלוקים אחרים לא תלכו לרע לכם. ושיכנתי אתכם במקום הזה בארץ שנתתי לעבודכם מן עולם ועד עולם. אם אתם תתקנו מבפנים, אז יהיה באמת השכינה תמידית. הנה אתם בוטחים לכם על דברי השקר לבלתי הועיל. הגנוב, רצוח ונאוף, וישב על השקר, וכתר לבעל, והלוך אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם, ובאתם ועמדתם לפניי בבית הזה שנקרא שמי עליו, ואמרתם ניצלנו למען עשור את כל התועבות האלה. פה דברים חריפים מאוד. זה כאילו, ודאי, כל הביטויים הכי קשים, עשרת הדיברות פה כמעט מקבלת נציגות נכבדה מאוד. ואת כל זה אתם עושים בשם מה? בשם המקדש. המקדש פה הוא הופך להיות, עוד תראו, מערת פריצים. הוא הופך להיות המעוז שמגן על השחיתות. ואתם עושים, בבית שנקרא שמי עליו, ואמרתם ניצלנו. המערת פריצים היה הבית הזה, שנקרא שמי עליו בעיניכם. גם אנוכי, הנה ראיתי נאום השם. כי נלכו נאי מקומי אשר בשילו, אשר שיקנתי שמי שם בראשונה, וראו את אשר עשיתי לו מפני רעת עמי ישראל. אגב, לא כתוב בפסוקים מפורש, חורבן שילו. לומדים את זה בעיקר מירמיהו. ירמיהו מזכיר את חורבן שילו כמה וכמה פעמים. אז זה כבר קרה. אתם אומרים, לא, היכל השם, היכל השם. הקדוש ברוך הוא כבר החריב את היכל פעם אחת. כשהגיע מצב שלא היה ראוי. ואתה יען עשותכם את כל המעשים האלה נאום השם, ואדבר עליכם השכם ודיבר ולא שמעתם, ואקרא אתכם ולא עניתם. ועשיתי לבית אשר נקרא שמי עליו, אשר אתם בוטחים בו, ולמקום אשר נתתי לכם לאבותיכם, כאשר עשיתי לשילו. כן? בסדר? הקדוש ברוך הוא אומר פה מפורש, הבית, אם הוא הופך להיות מערת פריצים, זה לא, אין בו, זה קמח תחון תחן, אין בזה כבר שום דבר. הפוך, הוא הופך להיות חלק ממעוז של שחיתות ומחוסר, מהתימוס שלא לא תחזור בתשובה, מכוחו. בסדר, וזה אולי הביטוי הכי חריף, כן, השילוב הזה של שחיתות, ושל אטימות רוחנית שבאה בשם המקדש והקודש ומלווה בנביאי השקר. זה כבר מערכת שמאוד מאוד קשה לפרוץ אותה. כן? הבעיות שלנו מעולם לא היו החטאים, אלא הבעיות שלנו זה אטימות, אטימות בפני תשובה. וכשאטימות בפני תשובה באה ביחד עם גיבוי רוחני ועם תפיסה דתית, מקדשית, זה מייצר ייאוש נוראי. ומול כל זה, אם יהיה, הוא שומע את שעתות הסוצים ואת כל הקלגסים ומריח את השריפה, ואף אחד אחר מחוץ ממנו, הכל בשעננות מטורפת, כן? עם שחיתות נוראית ועם גיבוי רוחני. זה המצב שמביא את ירמיהו לייאוש הגדול, שמתואר בצורה מאוד מאוד עוקבת. אולי לא מספיק הבאתי, כן, עוד מדירה עוד, אבל ממש מצב, אתה נשלח לשליחות, ואתה רואה את הרכבת דוהרת על התהום, ואתה רואה כמה איסורים, כמה נוראות של איסורים מתקרבים כן, על ידי הרכבת הזו, ואתה רוצה לעצור ואף אחד בכלל לא רואה אותך, לא רק שלא רואה אותך, אתה סובל איסורים, ואתה מוכה, ואתה מקולל, ואתה הופך להיות לעג וכלס. אם יכול לעבור דבר כזה, זה מסכת חיים שאי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר. אנחנו לא עכשיו כאלה, לא רק על המשרה עכשיו, אלא ירמיהו, כן ירמיהו. אלא, כן, הביטוי, כן, הביטוי לדבר הוא ירוש. קווה לשלום ואין טוב לעת מרפא והנה בעתה. כבר אין למה לקוות. אתה מרגיש שאני מדבר. אין, המערכת היא משומנת באטימות שלה. אין שום, כן, כמו שהמסילת ישרים אומרת, כמו שמושכים בשמן כשהחיסים בכלל לא יגיעו. החיסים לא מגיעים בכלל. אבל זו משימה שלך. ואתה הולך ונכשל מיום ליום. והביטויים הקשים שזה מביא איתו הם קשים מאוד. בואו נראה בצד השני של הדף, כן? פרק ת' אומר ירמיהו, מי יתנני במדבר מלון אורחים ועזבה את עמי ואלכה מאיתם. כי כולם מנעפים, עצרת בוגדים. וידריכו את לשונם קשתם שקר ולא לאמונה גבו בארץ. כי מרעה אל רעה יצאו ואותי לא ידעו נעים השם. איש מרעהו שמרו, על כל אח אל יתבטחו. כי כל אח עקב יעקב, כל רע רחיל יהלוך. איש ברעהו יעטלו ואמת לא ידברו. לימדו לשונם דיבר שקר, אהבה נילאו. שבתך בתוך מרמה, במרמה מענו דעת אותי נאום השם. לכן כה אמר השם צבאות, ימין צורפם ובחנתים, כי איך יעשה מפני בת עמי. חץ שחוט לשונם, מרמה דיבר בפיו, שלום את רעהו ידבר, וקרבו ישים אורבו. כן, הצביעות היא כל כך עמוקה, שאין כבר מושג של... כן, איך, בהתחלה היא מתלוננת, ראינו בפרק כל רעיה בגדו בה, אבל כאן אנחנו מדברים על אין רעות פנימית בתוך עם. כל אחד כאילו מדבר עם הלשון, דיבר בפיו שלום ובקרבו ישים אורבו. הכל ציני, הכל מנצל, מבחוץ הכל דיבור יפה, מבפנים כל אחד מנסה להיות לערוב לשני כן, לימדו לשונם דיבר שקר. זה כבר אין, לא, הם לא משקרים לאויבים, הם משקרים לחברים, לא משקרים לחברים, הם משקרים לעצמם. ממילא, גם כשהם אומרים שהם חוזרים בתשובה, הכל בסדר, הכל פה בשקר מהותי, לא שקר נקודתי. על אלה לא אפקוד בנאום השם, אם בגוי אשר כזה לא תתנקם נפשי. והפסוק הראשון, מזנה לי במדבר מלון אורחים ועזבה את עמי, זה לא כל כך ברור מי מדבר פה, זה הקדוש ברוך הוא, זה ירמיהו. אולי שניהם. ביטוי של יאוש. פרק י' א', והשם הודיעני ודעה, אז הראתני מעל עליהם. ואני ככבש אלוף יובל לטבוח. ולא ידעתי, כי עליי חשבו מחשבות, נשחית עץ בלחמו, ונחריתנו מארץ חיים. ושמו לא יזכר עוד. פה ירמיהו מדבר על עצמו. ירמיהו אומר, הקדוש ברוך הוא מראה לי את כל מעל עליהם, אני לא יודע מה אני עושה פה. אני הולך למשימה הזאת כמו כבש אלוף יובל לטבוח. כמו כבש, מבילים אותו לשחיטה, אין לו שום דבר מה לעשות, הוא ראש הולכים לשחוט אותו, הוא פשוט מובל, מובל, ואין לו, ככה אני הולך לשליחות הזאת. אני לא, אין לי סיכוי להצליח בה. אני מיואש, אני מנסה, אני הכל ומה הם אומרים? חושבים עליהם מחשבות, איך להרוג אותי? נחריתנו מארץ החיים. עוד מעט נראה דוגמה לזה. בהשם צבאות, שופט צדק, בוחן כליות ולב, הרי נקמתך מהם. אני כבר, הם האויבים שלי. הפכתי להיות פה אויב העם. פרק י' ד', ויאמר השם אליי, אל תתפלל בעד העם הזה לטובה. זה כבר, כן, איך קראנו בפרק ג' אצלנו באיכה? סתם תפילתי, נכון? אז הנה זה כאן. גם כי אזעג והשווה, סתם תפילתי. מה הקדוש ברוך הוא לירמיהו, אתה צודק, באמת, כבר הגענו למצב שאין לך מה להתפלל. אל תתפלל בעד העם הזה לטובה. כי יצומו, אינני שומע על רינתם, וכי יעלו עולה ומנחה, אינני רוצם, כי בחר ורעה ובדבר אנוכי מחלה אותם. ואומר, השם אלוקים, הנה הנביאים אומרים בהם, לא תראו חרב ורעב, לא תראו חרב ורעב לא יהיה לכם, כי שלום אמת אתן לכם במקום הזה. ואומר השם אליי, שקר הנביאים מביאים בשמי, לא שלחתים ולא ציוויתים, ולא דיברתי עליהם חזון, שקר וקסם, ואליל ותרמית ליבם הם המתנבאים לכם. מצב בלתי אפשרי, בלתי אפשרי. ירמיהו במשימת חיים שהיא בלתי אפשרית. הוא בא אליה כמו כבש לשחיטה. הכל, כל הנביאים נגדו, כל העם נגדו, כל המציאות נגדו. כן? עד כדי הביטוי, רק עוד אחד, הביטוי החריף שמופיע בפרק כף, ומופיע בעוד מקומות, אומר ירמיהו, ארור היום אשר יולדתי בו. יום אשר יולדתני אמי, אלי ברוך. ארור האיש אשר בישר את אבי לאמור, יולד לך בן זכר, שמח תשמחהו. זה כבר לא נכון. למה נולדתי? וכולה ליום שבו נולדתי. כן. כן, נכון. זה מה שירמיהו גם שואל. אני חושב שזה מה שאנחנו ננסה לראות בפרק ג', שם אולי יש התבררות. בסדר? אבל כן, לכן זו שאלה שהיא עולה בצפה פה, אני חושב, מתוך הדברים. כן. אבל כן, את הקושי העצום הזה, כן, האדם הזה, כל כולו מסירות נפש על עם ישראל, כל כולו אהבת עם ישראל, כל כולו רצון לתיקון, ואין לזה סיכון. עד שאתה הולך הוא בעצמו אומר, שמה, אבל לך להציל אותו, זה כבר לא עובד. לא עובד, כל הצומות שלהם, והכל בשקר, הכל בשקר. כל פה כבר מערכת אטומה. טוב, בואו נראה, אז עשינו ככה מסע, אולי צריך לקרוא את זה בקשה בעב, אני רואה שזה, זה עשית לכם יום מדוקה, כן, אבל בסוף אנחנו נצמח מכל זה, אל תדאגו. כבר צמחנו פה משהו. וזה מציב גם את ירמיהו במצב בלתי אפשרי מול עם ישראל. זה מתחיל באנשי הנתות, אנשי הנתות, ירמיהו בא מהנתות, הם יכולים היום, הם הכי קרובים אליו, הכי אין אבים. מתנבא אלא במקומו, כן, ובירושלים. ושם, כן, ממש, יש נבואות קשות מאוד על אנשי הנתות, כמה הם לא נותנים לו לדבר, לא זה. הוא נתפס בתור המחליש הלאומי. הנביא השקר, כמו אומרים, הכל בסדר, ואנחנו בסדר, ואנחנו נמשיך. אתה מחליש כל הזמן, ואתה יורר מורח, וכן. וממשיך אחר כך, וחלקים גדולים מאוד, יש כמה שרים שהם נאמנים אליו, ו... נסתם חלקים בעם ישראל, אבל ברוב מאוד מאוד גורף וכללי, המידה של ירמיהו מול עם ישראל היא המידה מאוד מאוד קשה. בואו נראה, כן, פה את החלק האחרון, פרק תדבב. אוי לי אימי כי ילדני איש ריב ואיש מדון לכל הארץ. כן, שוב הצער הזה על הלידה. אני, שאני כל כך אוהב את עם ישראל, הפכתי להיות, כן, איש המדון לכל הארץ. כן. איך יכול להיות, שיש לנו לפעמים גם זה קצת מהחוויה הזאת, שאתה בא לעשות טוב לעם ישראל, אתה כל כולך מתפלל עליהם ולומד עליהם, אבל פתאום זה נמצא שאתה צריך להריב איתם, ואתה הפכת להיות האויב של העם, הפכת להיות האדם המסוכן בחברה, וחוויה קשה, נכון? מי שאפילו שאנחנו טיפה מרגישים אותה, זה חוויה קשה. פה ירמיהו חווה את הדברים בצורה נוראית. לא נשיתי ולא נשאו בי, כולו מקללני, כולם מקללים אותי. לא ישבתי בסוד משחקים ואלוז מבני ידך. בדד ישבתי, כי זעם אלתני. אני מלא בזעם, מלא בהרגשות קשות, כן? במקום הבלתי אפשרי הזה. למה היה כאבי נצח ומכתי אנושה, מעני רפה? היה תהיה לי כמו אכזב, מים לא נאמנו. כן? ביטויים מאוד קשים, לאיזה מקום פנימי בנפש זה מביא את ירמיהו, למקום של מכה אנושה, לכאב נצחי, לזעם פנימי. טוב, אז אלה דילוגים ככה יותר קצרים. בפרק הוו, אנחנו כבר, יש פרקים שבהם כבר יש תיאורים, כנראה שבהם כבר חשוב שנדע גם מתי הם מתרחשים, כן, תיאורים של תאריך. בפרק הוו אנחנו מתחילים את מלכות יהויקים. כבר ראינו בפרק למד וו, אם אתם זוכרים, שם השריפה של המגילה של יהויקים, כאן זה תחילת מלכות יהויקים. יהויקים מלך 11 שנה, שני המלכים, גם יהויקים גם צדקיהו, זה קל לזכור, הם מלכו 11 שנה. זאת אומרת, תחילת מלכות יהויקים זה 22 שנה לפני החורבן. בראשית ממלכות יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, היה הדבר הזה מת השם למות. כה אמר השם, עמוד בחצר בית השם, ודיברת על כל ערי יהודה הבאים משתחוות בית השם, את כל הדברים אשר ציוויתיך, נדבר עליהם, אל תגרע דבר. אולי ישמעו, וישובו איש מדרכו הרעה, וניחמתי לרעה אשר אנכי חושב לעשות עם בני רועה מעלה להם. שוב, אנחנו מזכירים שאנחנו בתחילת מלכות יהויקים, עדיין יש סיכוי לתקן, כי מה שאז קראנו שרק באותה השנה של שנת חמש ליהויקים, איכה נכתבה בשנת ארבע ליהויקים, ונקראה במקדש בשנת חמש ליהויקים, ושם נגזרה הגזרה, כשיהויקים שורף את המגילה. אז כאן הקדוש ברוך הוא אומר ירמיהו, עדיין אולי יש סיכוי לעצור את החורבן, וניחמתי על הרעה שאנחנו נחשב לעשות. ואמרת עליהם, פה אמר השם, אם לא תשמעו אליי, ללכת בתורתי אשר נתתי לפניכם, לשמוע על דברי עבדי הנביאים אשר אנוכי שולח אליכם, והשכם ושלוח ולא שמעתם, ונתתי את הבית הזה כשילו, ואת העיר הזאת אתן לכללה לכל גוי הארץ. כן, פה, כן, ירמיהו אומר את הדברים כאילו בתחילת מלכות יהויקים, בחצר בית השם, בחצר המקדש, לפני המלך, לפני השרים, בצורה מאוד מאוד נוקבת. אם אתם לא עכשיו תעשו איזה חזרה בתשובה עמוקה ושורשית, כשלא יהיה הבית הזה. וישמעו הכהנים והנביאים וכל העם את ירמיהו מדבר את הדברים האלה בבית השם. יש פה איזו תגובה יותר דרמטית, שאולי אולי, אולי בגלל המקום, את הנבואות הקודמות, שירמיהו כבר הזכיר את העזרות הללו. כן? זה לא עזרה חדשה, ובכל זאת פה יש תגובה יותר חריפה, של העם, אולי בגלל המקום, כן, שירמיהו בא למקום הכי מרכזי, מול הכהנים, מול המלך, מול הכהן, ואומר להם, דוך, כן, ככה אתם יודעים. והיא כחלות ירמיהו לדבר את כל אשר ציווה, השם לדבר אל כל העם, והתפסו אותו הכהנים והנביאים וכל העם, לאמור, מות תמות. הנה, אויב העם, הוא צריך להרוג אותו, הוא מחליש פה את כל עם ישראל. מי? הכהנים, והנביאים, וכל העם. מדוע נבנית בשם השם לאמור כשילו יהיה הבית הזה? והעיר הזאת תחרב ואין יושב, ויקהל כל העם אל ירמיהו בבית השם. וישמעו שרי יהודה את הדברים האלה, ויעלו מבית המלך בית השם, וישבו בבית שער השם החדש. ויאמרו הכהנים והנביאים אל השרים אל כל העם לאמור, משפט מוות לאיש הזה. מה יש פה עכשיו עושים פה איזה משפט, כן? כי ניבא אל העיר הזאת, כאשר שמעתם באוזניכם. ויאמר ירמיהו אל כל השרים ואל כל העם לאמור, השם שלחני להינבא אל הבית הזה ולעיר הזאת, את כל הדברים אשר שמעתם. ועתה היטיבו דרככם ומעלליכם, ושמעו בקול השם אלוקיכם, והנחם השם אל הרעה אשר דיבר עליכם. ואני, הנני בידכם, עשו לי כטוב כאשר ביניכם. אך ידוע תדעו, כי אם ממיתים אתם אותי, כי דם נקי אתם נותנים עליכם, על העיר הזאת ועל יושביה. כי באמת שלך אני השם אליכם, לדבר באוזניכם את כל הדברים האלה. כן, פחד פחדים. דנים פה ירמיהו למוות. ירמיהו אומר, אין בעיה, תהרגו אותי. כל האומץ שאדם צריך. כמה אומץ, כמה תעוזה אפשר לנהוג פה עם ירמיהו. אתה יודע שאתה בא בשם השם, אתה לא מפחד מכלום. לא מפחד מכלום. אתה תהיה אויב העם. אתה יודע שאתה באדם. אתה יודע שאתה בא לתקן אותה. אתה יודע שבא לרפא ולעצור את האיסורי. אתה עומד בשיא התוג, בשיא העוז. כמה גדלות אפשר ללמוד פה מהעוצמה הזו. אבל אומר להם, אתם רוצים לדון אותי למה? תדון אותי למה זה. אבל אתם דם דקי שופכים, הקדוש ברוך הוא שלח אותי. לא, יש שם המשך דברים, יש כאלה שבעד, יש כאלה שנגד, כל המשפט שם מתפתח. בהמשך הפרק כתוב ככה, וגם איש היה מתנבא בשם השם, נביא אחר, אוריהו בן שמעיהו מקריאת היערים, וינבא לעיר הזאת ולארץ הזאת ככל דברי ירמיהו, גם הוא, כן, יזהיר את העם כמו ירמיהו, וישמע המלך יהויקים וכל גיבוריו וכל השרים לדבריו, ויבקש המלך עמיתו, וישמע אוריהו, וירא, ויברח, ויבוא מצרים. וישלח המלך יהויקים אנשים מצרים, את נתן בן אחבור ואנשים איתו למצרים, ויוציאו את אוריהו ממצרים, ויביאו אל המלך יהויקים, ויכהו בחרב, וישליך את נבלתו אל קברי בני העם. אך יד אחיקם בן שפן הייתה את ירמיהו לבלתי תת אותו ביד העם לעמיתו. בסדר? זה נקרא, הייתי אויב לבני עמי, נכון? והביא בחיותיי בני השפטו, הייתי שחוק לכל עמי, מגינתם כל היום, וסביאני במורים, הרבני לענה. ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה, ואומר, עבד נצחי ותוכלתי מהשם. זהו למסקנה הכי קשה של ירמיהו, מכל השלב הנוראי הזה שראינו. עבד נצחי, אני איבדתי תקווה, איבדתי את ה... איבדתי את, 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 את מימד הנצח. נשיתי טובה. בסדר, זה, זה, ככה עשינו מסע לא, לא פשוט, כן, ב, 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 גם בהיבט של הדור הזה, וגם במיוחד בהיבט של ירמיהו. נכנס לנעליים של האישיות המופלאה הזאת, ואתה אומר, וואו, איזה גודל, איזה גבורה, איזה עוצמה, אבל גם איזה ייאוש. וכמו ששאלתם בצדק, מה, מה הציפייה? וגם ירמיהו כנראה שואל את זה. ונדמה לי שבפרק שלנו, ירמיהו אולי מגיע לאיזה ברור שהוא... שהוא עושה ומשלים פה את, ה, את התמונה בצורה מאוד מאוד מופלאה. זה ממש מתאים לסדר הדברים. כי בעצם כל, כל הדבר הזה זה עד מלכות יהויקים, כולל מה שראינו פה שמנסים להרוג אותו בתחילת מלכות יהויקים, שם הוא ניצל. אנחנו רואים בשנת 4 ליהויקים, בשנת 5 ליהויקים, זה, זה המגילה, שם הוא כבר עצור בחצר המטרה, נכון? זה ראינו בפרק למד וב. עשו בחצר המטרה ומקריא את המגילה על ידי ברוך בן עריה במקדש, שם שורפים את המגילה, ואחרי שריפת המגילה, שזה קצת אחרי מה שראינו פה בתהליך, כן? שריפת המגילה, שזה עוד 4-5 שנים אחרי מה שראינו פה, דווקא שם, אולי בנקודת המשבר הכי חריף, הנה זהו, כששורפים את המגילה בעצם שורפים את שליחות חייו של ירמיהו, נכשל. ודווקא שם הגיע ירמיהו לאיזה ברור מאוד מאוד עמוק. כשהקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו לכתוב את המגילה מחדש, זה לא רק משהו טכני. זה לכתוב מחדש. לכתוב מחדש זה לכתוב את החיים שלו מחדש. לברר הכל מחדש. אני חושב, המגילה היא כבר לא רלוונטית. היא כבר לא תוכל לעצור את הגזרה. הגזרה כבר נכתבה. ובכל זאת, דווקא אז הוא כותב את המגילה מחדש. ובתוספת של הפרק הזה, והברור העצום הזה של פרק ג' שהוא בעצם הלב של כל המגיל. אז עכשיו אנחנו רוצים לחזור עכשיו לפה, ירמיהו נותן לנו מתנה שאנחנו כנראה לא ראויים לה, ובכל זאת אפשר קצת כנראה להתבונן בה. וזה, איך הוא מתברר מתוך כל השבר הזה. ובעצם, יש פה זה כמו שאמרנו בהתחלת הדברים, יש פה זה השוואה בין המסע הקשה הזה של ירמיהו, והוא שרואה את הקדוש ברוך הוא כאויב, ממש דרך קשתו שמופיע פה, של הקדוש ברוך הוא מול ירמיהו, מופיע בפרק הקודם של הקדוש ברוך הוא מול עם ישראל. זאת אומרת, העמדה הזו שהקדוש ברוך הוא ניצב לי כאויב, אני ככבש, יובל, ואני לא, שולח אותי למשימה, שאני לא, אני גורמת לי לקלל את יום היוולדי, וכשירמיהו יצליח להתעלות מהמקום הזה למקום חדש, אז מהמקום הזה הוא גם הוא יעניק לעם ישראל גם יכולת לכתוב מחדש, יכולת, כן, לברר ברור מאוד מאוד חשוב בעמידתו מול השם, ומה שיאפשר עם ישראל להגיע גם לפרק ד', שזה כבר פרק שמתחיל תיקון, כבר ששואל על עצמנו מה אנחנו צריכים לתקן. אבל פה קודם כל צריך את העמידה מול הקדוש ברוך הוא. כן. פה אני קצת מתלבט, נראה כמה, נתחיל את הפסוקים וככה נקבל איזה כיוון של נחמה, ונסיים את היום הזה ככה במנגינה הזאת. נמשיך בשבוע הבא. אז בואו נראה בעצם את החלק השני, עזרנו בפרק ג', בסדר? אחרי המסע הזה. שאלות הערות עד כאן? בסדר? אז אנחנו חוזרים לפרק ג' מהאות זין, שזה פסוק י' ת'. בסדר? עד אז בעצם בפסוקים הללו, עד פסוק י' ז', אפשר לומר שירמיהו סיכם את כל תמצית חייו עד כאן, עם כל הקושי הנוראי שבזה, עם כל החושך שיוצר לו, עם כל עיבוד התקווה, אבל נזכה משהו. עכשיו מכאן מתחילה ההתעשתות. התעשתות שקורית דווקא בשיא המשבר, אחרי השריפה. פסוק י"ט. זכור עוני ומרודי לענב הראש. זכור תזכור ותשוח עלי נפשי. זאת אשיב לליבי, על כן אוכיל. אוכיל זה, כן, זון, תקווה, כן, תוחלת. אני משיב לליבי, אני מתחיל להשיב אל עצמי תשובות לשאלות הנוקבות האלו שעולות לי, והתשובות מתחילות לשים את ירמיהו במקום אחר. חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו. אני מתחיל לעשות פה חשבון. חשבון אמוני שמתחיל מנקודת מוצא אחרת לגמרי. לא מה, לא באיזה מקום אני נמצא מול שאיפותיי ושליחותי והבנתי, אלא הרמת מבט לקנה מידה אלוקי. מי פה מנהל את העניין? מאיפה הכל מגיע? חסדי השם כי לא אותנו, כי לא חלו רחמים. אחר כך נחזור למציאות וננסה לראות איך זה מסתדר. אבל לא דנים על האמת מתוך המציאות, אלא דנים על המציאות מתוך האמת. וכדי להגיע לאמת צריך רגע לעזוב את המבט המשועבד ולהרים את המבט, כי עין בעין נראו בשוב השם ציון, להרים את המבט אל העין האלוקית. זה קשה מאוד. האדם נתון לתוך המבט שלו, אוחז במבט שלו, משועבד לשאיפות שלו, גם שאיפות מאוד מאוד גדולות ועצומות, כמו של אדם כמו ירמיהו. שאיפות של תיקון, שאיפות הם עדיין מתוך גבולות הגזרה של האדם. איך שהוא מבין את הדברים, איך שהוא מבין את השליחות שלו, איך שהוא מבין מה זה הצלחה ומה זה כישלון. וכשאדם בא מתוך נקודת המוצא הזאת של אני ושאיפותיי, רציניות, אדם רציני, אדם, אבל עדיין נקודת המוצא היא ההבנה שלי את שליחותי, את מציאותי, את תפקידי, את מהלך הדברים בעם ישראל. אז יש פה, הנה, זאת השאיפה, זאת ההבנה של המציאות, וכשהמציאות היא לא כמו שאני מצפה, היא לא כמו שאני מבין, היא לא כמו שאני הייתי רוצה שהיא תלך, יש פה מצב שהוא בתסכול נוראי, מייצר שבר, מייצר משבר גדול בין מה שאני מבין, רוצה, חווה כהצלחה, לבין המציאות. המציאות לא מסתדרת. אבל כשאני יוצא מהמבט הפשוט שלי ומתעלם, זה נקרא כן, ציפיית ישוע. עבודה עצומה של ציפיית ישוע. ציפיית ישוע היא לא מקום שבו האדם מפסיק לחשוב. היא בו האדם שמפסיק להיות משועבד לנקודת המוצא שלו. הוא מחפש נקודת מוצא אליהם, אלוקית. מה מתרחש פה? באמת. כי זה לא שהמציאות צריכה להסתדר איתי. המציאות היא דבר השם. אני צריך ללמוד אותה. ולהבין מה היא דוברת אליי. מה היא מצפה ממני. ואיך היא בסוף תומד בתוכה עומק וטוב וחסד הרבה יותר עליונים מאשר ההבנה שלי. ומשם אני משתחרר מהצורך לאמת כל הזמן בין המציאות לבין ההבנה שלי, ואני מתעלה אל התבוננות במציאות כאומרת את דבריה. הוא כמרימה אותי להיות שותף עם מהלך יותר רחב, יותר עליון. זה נקרא אמונה. אמונה זה דבר קשה. אמונה זה דבר שדורש עבודה פנימית עמוקה מאוד. זה דורש הקשבה. וזה דורש דממה. ניתן בפער פיור. ישב בדד וידום. הדממה היא דממה של, לא, היא לא דממה של ייאוש. היא דממה של הקשבה. הנביא כל הזמן מדבר, כל הזמן הוא אומר, כל הזמן הוא אחר, הוא צריך לשתוק. דממה מאוד עוקבת, מאוד מאוד שואלת, מצפה לישועה, מצפה להרחבת המושגים, מצפה להרחבת המבט. מבינה שיש פה איזה נסתר שאולי יש תקווה. אבל יש תקווה, תקווה זה משון איזה קו, נכון? קווה אל השם, הרמח"ל מתחיל בכל תורה שלו, כל מאמר שלו שקודד, קווה אל השם. ישועתך קיוויתי השם. ציפיית ישועה היא מקום פנימי של אמון מאוד מאוד עמוק ונוקב, ש היכולת שלי להשתייך למבט יותר עליון היא ביכולת שלי לעזוב את המבט הקטן, כולל המבט הקטן הרציני והמאוד מאוד גדול יחסית לאחרים, אבל זה עוד לא מבט, לא מבט אלוקי. מבט שמצפה לישוע. לא שבוע, תלמד אותי. לא, אני יודע, ולמה זה לא מסתדר. אני יודע, אני מבין מה צריך, כן? זה הרצי יודע, אומר, על חטא שחתנו לפניך בתימון לבד. תמהים. על הקדוש ברוך הוא. אנחנו כבר היינו מביאים את הגאולה מזמן. מה קורה? מה קורה? לא... לא עומד בזמני. כל הסיבוכים האלה, כל הזה, פתאום התנתקות באמצע. היו תוכניות. כשהתוכניות נכזבות, יכולת ייאוש נוראי. עבד נצחי ותוכלתי מהשם. כי זה לא מסתדר. לאנשים רציניים זה לא מסתדר. לא לאנשים קטנים. כן? אבל איזה זעם פנימי, איזה תוחלת פנימית שהיא יכולה לייצר מקום של עבד נצחי. אני מאבד את המקום של הנצח. כדי להשתייך למבט של נצח, אנחנו נזקקים לאמון גדול מאוד. זה לא מחשב אותי, מחשב אותך. זה לא דרכם דרך חיים, אמון השם. והקדוש ברוך הוא רוצה בטובת עם ישראל, כנראה לא פחות מכאן. זה לא פשוט. לא פשוט האמון הזה. אבל בלעדיו אנחנו תקועים כל הזמן במבט שלנו, בהבנות שלנו, וכל הזמן באכזבה למה המציאות היא לא מסתדרת עם זה. הקדוש ברוך הוא עיר. הוא לא מבין, יש לנו רצונות של גאולה, יש לנו רצונות של... זה מבט שמאוד מאוד קשה להשתחרר ממנו, כי הוא מאוד, כי הוא הכי טבעי בעולם. אני חווה את הדברים מתוך ההבנות שלי, ואני לא אדם קטן, אני רוצה דברים טובים. ויחד עם זה, ההבנות שלי והתפיסות שלי הם פירו ממה שקיבלתי ממקור הטוב. ובמקור הטוב יש עוד. הוא לא משועבד להבנות שלי. היום אני מוכן לצאת למסע לאמונה. אמונה מז'ון, כמו כתוב על מרדכי, היא אומנת הדסה. את אמון באומן, ומתרומם למבט שיקח אותי למקום אחר. להבנות חדשות. להבנה אחרת של שליחותי. אולי דווקא מהמקום הזה אני לא ארגיש שנכשלתי, הפוך. אני פתאום אשמע את כל השם. אני ארגיש אותו כבר. בפלי התשובה. טוב, נרחיב את זה.